כן? Native the Israelis, we use only the local, we use the local dialect, you know. Right. אבל לא צריך לשיר את זה. לא עכשיו. טוב, בשיעור הקודם אנחנו הזכרתי לכם שאנחנו נעבור לשאלה הגדולה של של הסגולה. אז בואו נראה את הדברים שכתובים פה ונציג את השאלה, אבל אחר כך אני לא אתן את התשובה היום כי זה פרומו, כן, וזה, אבל אני כן רוצה עוד איזשהו סוגיה אחת שנשארה פתוחה שלא לא סגרנו אותה. אז בואו נראה כרגע את הפסקה הזאת, אמר הכוזרי בעמוד י"ב. לפי זה, כלומר, אם אנחנו עוסקים, אם כל העסק הזה מתחיל במה? בחדירה של הדבר השם לחיים שלנו, ההתערבות הברוטלית הזאת ככה, בום, נוחת לנו לתוך החיים, ומשנה לנו גם את החיים. שלב ראשון זה די מהמם. זה מייטי אומרים באנגלית, נכון? מייטי זה מעורר מה? זה גם מעורר תחושה של משהו גדול מאוד, אבל גם מעורר מאוד מאוד מורה. זה ממש המוירדיק מייסה, כן? כך אומרים ביידיש. בעברית מעמד מיירה. ובכן, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד, כי הפנייה הייתה אנוכי השם אלוקיך, ואמרנו דווקא אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, דווקא הכרטיס הביקור הזה של הקדוש ברוך הוא זה המוציא ממצרים, אבל הוא פונה למי שהוציא אותה ממצרים, וממילא מי שלא יצא ממצרים, מי שלא היה צריך גם להוציא אותו ממצרים, כי הוא לא נכנס למצרים, כן? מי שלא היה משועבד במצרים, זה לא משנה, מי שלא שייך לכל הסיפור הזה הוא מחוץ לסיפור, כן? זו אמירה שהיא אקסקלוסיבית קוראים לה. כלומר, היא משאירה אנשים מבחוץ, ולפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. עכשיו תזכרו, אנחנו עוסקים פה באדם שבא להתעניין ביהדות, גוי גמור, גוי, איזה גמור, הוא לא גמור כנראה היה, כי לקחו אותו לאיזשהו תהליך של התקרבות, אז גוי בתהליך. ומה אומרים לו דבר ראשון? תשמע, זה מועדון סגור. יצאת ממצרים? לא יצאת ממצרים. אז אתה לא מאנש. זה מה שאומרים. זה לא, 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 לא יפה. זה לא טקטי. כן? זה חסר טקט. ובכל זאת, אם הוא שם את זה פה בהתחלה, כנראה שזה משהו שהוא מאוד משמעותי לו. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שהוא זניח. ואז התשובה היא, אמר החבר, אמנם כן, נכון? אתה ממש תלמיד מצוין, אתה קולט היטב. כל מי שנלווה עלינו, אז תשים את המשפט הבא שהוא כבר מרקח את העסק, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, אתה יכול להתגייר. אבל אתה צריך מה לעשות? לעבור איזשהו תהליך של הצטרפות אלינו, אתה צריך להיכנס לתוך העם שלנו. נלווה עלינו מן האומות כיחיד יבואהו מן הטוב אשר ייטיב עמנו האלוה. כן, אתם רואים שפה התרגום, לא יודע איך היה כתוב בערבית, אבל אין ספק שהתרגום מתכתב עם מה? מי אמר משהו כזה, אשר ייטיב עמנו האלוה? תורה שבכתב, כן? לא משהו, זה פרשיות שבוע, כשמגיעים לשבוע, שזה פרשת השבוע שלו. והיה הטוב ההוא אשר ייטיב השם עמנו והיטבנו לך. מי אמר למי? מי אמר?
משה
ליתרו. כן? נכון? זה בספר במדבר, נכון שאנחנו כבר די רחוקים מזה, בדיוק בעוד חצי חומש, ככה שנגיע לשם. אבל בספר במדבר, כי עוד לא פגשנו את המפגש עם יתרו, אבל יתרו מלווה אותנו מפרשת יתרו עד פרשת נשא או בעלותך. בעלותך. ושם בבעלותך, אז הוא אומר, לך איתנו ואיתבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. משה רבינו רוצה להשאיר את יתרו איתנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. ואז כתוב, משה אומר לו בסוף, היה הטוב ההוא אשר ייטיב אשר עמנו ואיתבנו לך. אתם יודעים שבני יתרו קיבלו את מה? את הדושנה של יריחו. זה אתם לא יודעים. ברוך השם, תדעו שיש עוד מה לדעת. אבל זה סיפור בפני עצמו, הטוב דושנה של יריחו. בכל אופן, תשימו לב איך הוא מתכתב עם זה, יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו אלו, אבל שבו, עוד פעם, יפה מאוד, ככה, צעד אחד קדימה, צעד אחד אחורה, שבו לא ישווה אליהם. תפיסה מאוד ברורה, הגר זה מתקבל בסופו של דבר, אבל הוא לא במעמד שווה, כי אילו היה חיוב התורה, עכשיו הוא מסביר את זה יותר חריף, אילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, אז היו שווים בכל בני אדם. כלבן, כשחור, ככולם ברועיו יתברך. אולם חיוב התורה עלינו הוא מצד מה שהוציאנו אלוה ממצרים, ומצד אלו התחברות עמנו. נהדר. עד כאן זה היה יפה מאוד. עכשיו הוא הולך עוד צעד אחד. מה הוא אומר? ביותנו סגולת בני אדם. אתה מבין שהיה אפשר לגמור את זה בלי המשפט הבעייתי הזה? נכון, היה אפשר לגמור את זה כאן. הוציאנו אלוה ממצרים, התחבר איתנו, ולהגיד ביותנו סגולת בני אדם, זה כבר ללכת איזשהו צעד נוסף, להגיד שיש פה משהו שיהודי הוא אחר מגוי. עכשיו, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה, תכף תראו, עוד טוב תשאל.
אני חושב כאילו, השאלה מתבקשת למה שהוא אמר, ולמה שלא
כמבעת
בני אדם,
ואז הוא
פונה רק אל חלקם.
זה שאלה מעניינת למה הוא פונה רק אל חלקם, אבל זה לא, זה עדיין לא אומר שהחלק שהוא פנה אליהם, תראה, אם אני רוצה, כן, אני אתן לך תשובה על זה, בסדר? תשובה שתבהיר קצת את העניין. ופה זה מורכב קצת, אבל כן, תראו, לא כל התאים הם תאי לב. עדיין, בכל זאת, אם היה אפשרות לעשות תחרות בין התאים, איזה תאי כדאי להיות בגוף, אז תאי הלב, בכל זאת, יש להם איזשהו תאים, היום לא מדברים על תאי לב, תאי מוח, בסדר? יש להם גם, יש הבדל בהיבט, מבחינת התאים, תאי מוח הם לא מתחלפים, הם תאים ש... נכון, תאים אחרים, אתם יודעים שהם כל הזמן מתחלפים ומתים ונולדים. שמעתם על זה? אוקיי, תאי מוח, אתם יודעים שזה הבעיה שלהם, הם רק מתים, הם לא מתחלפים, זה אחת הבעיות, ולכן אני לא זוכר תמיד, כל מיני דברים כאלה. אתם עוד בגיל שזה בסדר, אבל יבוא יומכם גם כן, בעזרת השם. ומעל גיל מסוים, שעוד לא הגעתם אליו, תאים, שמעתם על זה? שבמוח התאים לא, לא, זה לא מתחדשים? קצת יידישקייט, צריך לדעת, לא? אז... אז יבוא תא בגוף וישאל למה אני פה ולא פה. לא שייך, לא כל התאים יכולים להיות ציפורניים, ברוך השם, או שערות. תראו לכם שכל תאים, אז כולנו היינו רק שערות, אין דבר כזה. אלא מה יש? יש כל מיני סוגים של תאים. אז אין, זה, מי שהוא תא ציפורן הוא ציפורן, מי שהוא תא לב הוא לב, מי שהוא תא מוח הוא מוח, כך. אז מי שהוא תא ישראל הוא ישראל, מי שהוא תא גוי הוא... זה לא כי אני משהו, אז אני תא ישראל. היה אפשר לבוא ולומר, כל דבר ודבר הוא הדבר הזה, הוא, והוא לא יכול להיות משהו אחר, וצריך שיהיה גם את זה וגם את זה, נכון? אז נכון שהגמרא אומרת, העולם זקוק גם לזה וגם לזה, אשרי מי שבניו זכרים, זה הגמרא, משנה מסכת קידושים, בסוף קידושים ברייתא, כן? העולם זקוק לבוסקי, והאדם זקיק לבסם. אשרי מי שמלאכתו בסם, ואוי לו שמי שמלאכתו בורסקי. אבל זה לא בגלל שהוא בורסקי אז הוא בורסקי, מי שהוא בורסקי הוא בורסקי. אז מי שאנחנו נפל בחלקנו להיות ישראל, אז אנחנו ישראל, אבל מי שהוא לא ישראל אז הוא לא ישראל. אבל הוא לא אומר רק את זה, הוא אומר יותר מזה, הוא אומר שיש פה משהו בתוך ישראל הזה, יש משהו מיוחד. תכף יגיד עוד יותר מזה. תראו קודם כל איך הכוזרי לא עושה לעצמו, כלומר רבי יהודה הלוי לא עושה לעצמו הנחות. מה הוא אומר? רואה אני אותך יהודי מתהפך בדבריך, כי אחרי שכבר היה מעמך נאה שב להיות פגום. יש למישהו פה את התרגום הישן? כי זה נורא נחמד שם בתרגום הישן. אחרי אשר היה שמן, שב להיות רזה. הערבית יש להם שפה מאוד ציורית. יכול להיות שהתרגום של אבן תיבון יותר מדויק מבחינת הערבית מאשר התרגום של אבן שמואל. אבל בשביל זה צריך להביא את הספר של הרב שילץ או את הספר של הרב קפח. אצל הנזיר אמרתי לכם, איך היו לומדים? עם כמה תרגומים, וגם מישהו היה שב עם המקור הערבי, שידע ערבית, ככה כדי שלא יצא תקלה תחת ידינו. בכל אופן, סעני ועבר את הדבר ברחבה ושב הפגום ביותיך, השמן, הרזה ביותר בעיניך, להיות שמן. דבר כאוות נפשך. ואז הוא פה תורת חמשת הדרגות, הלא תודה כעניין הטבעי, שממנו מתחייבים לקיחת המזון, הגידול והולדה, והם וכוחותיהם וכל תנאיהם התייחדו בו הצמחים בעלי החיים, לא אדמה ואבנים מחצבים היסודות. פה אתם יודעים שכימיה מחולקת לכימיה אורגנית וכימיה אי-אורגנית, שזה תמיד, אתם רוצים לחלק לשניים, תחלקו ל-X ול-EX, כן? אבל כימיה אורגנית זה כימיה שיש בה, שעוסקת במצב שיש בו חילוף חומרים. שמעתם על המושג חילוף? בדומם אין חילוף חומרים. מה שמאפיין את שלב החיים הנעלה יותר, שיש חילוף חומרים ויש באמת איזשהו תהליך של כמילה וצמיחה והולדה, כל הדברים האלה הם דרכת חיות שמופיעה בעולם, שהיא חולקת מקום לעצמה, ולכן אנחנו אומרים יש דומם ויש צומח. יש צומח, זהו כלל התרון, פירוט אולם אמתו. ובעניין עכשיו, וזה נקרא העניין הטבעי, כלומר שיש פה איזה... ובעניין הנפשי, שפה איזו עוד דרגה, שממנו מתחייבים תנועות ורצונות ומידות וחושים חיצוניים ופנימיים וחיי יצא בהם, נתייחדו כל בעלי החיים, אף את זה אין לדחות. נכון, בעלי החיים יש להם משהו שאין בצמחים, ואפילו יש בעלי חיים שאתם לפעמים אתם רואים שם בים סוף את הדגים האלה שנראים כמו אבנים לגמרי ופתאום הם זזים, נכון? יש איזו תנועה מיוחדת בצומח, אין תנועה, רק תנועה שהיא חיצונית, נכון? אין תנועה עצמית, כמו שכל הענפים פה מאוד זזים, אבל זה לא איזשהו משהו שבא מתוך העץ. אנחנו יודעים שהעץ זה בגלל שמה? שהרוח מניעה אותו, נכון? אבל התנועה העצמית שקיימת בעלי החיים היא תנועה עצמית, זה ברור. ויש עוד כמה מאפיינים של... אז גם זה אין לדחות. אז יש נפש, המושג נפש הוא דינמיות, כן? זה, איך נקרא לזה, תראו, זה דרגות שונות, זה דור אחר של מערכת הפעלה של המציאות, בסדר? הדומם נניח הוא דור אפס, הצומח הוא דור אחד, זה לא בדיוק ככה, זה, אבל זה מובן לכם, יש פה איזשהו משהו שמפעיל, משהו שמנחה, משהו ש התשתית היא אחרת. איך אפשר להשוות את הדברים? טלפון ופלאפון, זה תשתית אחרת, יש חיות אחרת, זה רוטט אפילו, לא עלינו, כן. ואילו האדם נתייחד בכל בעלי החיים בעניין השכלי. זאת אומרת, אם אתה שואל מהו האדם, אז האדם בעצם השוני הגנטי בינו לבין חלק בעלי החיים הוא קטן מאוד, אבל בכל זאת התצורה הזאת שמעל הכתפיים ושיוצרת איזשהו מוח, אנחנו היום יודעים שהמוח המאחד את האדם זה המוח העליון, המוח העילי, מה שנקרא בשפה המקצועית קורטקס, החלק של הפונקציות הגבוהות. הפונקציות הנמוכות יותר, המוח התיכון, המוח הלימבי, המוח הרגשי, המוח של כל הדברים האלה, זה באמצע, זה נקרא תיכון כי הוא באמצע, כמו ים התיכון שהוא נמצא באמצע. המוח הזה קיים גם אצל בעלי חיים. מה שמפותח מאוד אצל בני אדם זה קליפת המוח, שהיא באמת מאפשרת תפקודים מכוונים, עם התכוונות, עם תכנון, עם חשיבה, וזה בכל זאת האדם לא כמו בעלי חיים. דיבור זה חלק מזה וכולי. שפה, סימבוליקה בכלל, כל הדברים האלה, יש הרבה מאוד דיונים על זה. אז האדם מתייחד בעניין השכלי שמנו התחייבו, מה נתחייב מזה? תיקון המידות. זה נורא יפה. תראו, זה סבורת כזאת יפה. היו אנשים אומרים, יש לך שכל, מזה מתחייב היהירות. למשל, יש כאלה שנוהגים ככה, כן? אני חכם, אז מה, זה הופך אותי למה? להיות עליון, נכון? ותשימו למה הקדמונים הפילוסופים אמרו. דבר ראשון, אם יש לך שכל, זה מחייב אותך למה? לתיקון המידות. קצת מוסר, בסדר, לא הרבה. במינון. ואחרי זה תיקון ענייני הבית, כלומר, התיקון האישי, התיקון של הסביבה הקרובה, ואחרי כן תיקון ענייני המדינה. ממש כמו בסיפור הזה של שרול סלנטר, שקודם אני מתקן את עצמי, ואחר כך אני מתקן את המשפחה שלי, ואחר כך, נכון? תראו זה. וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה, שתדעו לכם שזה היה פסגת, כיוון שהפילוסופים אריסטו וכו' דיברו על כך שהאדם הוא יצור מדיני, כלומר יצור חברתי, ושפסגה זה, המחלוקות הגדולות בפילוסופיה היו איך להנהיג את הפוליס, את העיר, את המדינה, והיו חוקות שונות, וזה שיא ההבנה התרבותית, אף זה אמת. ומה עם מדרגה למעלה מזאת? מדרגת החכמים הגדולים. בעצם הוא רואה, אין מדרגה למעלה מזאת. אז תראו איזה למדן זה רבי יהודה הלוי, איך הוא מנסח, מה זה חילוק שיש לו תוקף. אינני מתכוון כי מדרגה מבדילה את בעלי הבדלה עצמית, כי יבדל הצמח לדומם, כי יבדל האדם מן הבהמה. אולם ההיבדלות ברב או במעט אין לה גבול. מה זה הרבה, מעט, כלום. הואיל והיא הבדלה מקרית ואינה מדרגה דרך האמת, אז אם כן, אין בעולם הדברים המושגים בחושים, שימו לב בדייקנות, בחושים, חמשת החושים, שהם נותנים לנו מפגש עם העולם הממשי, המוחשי, אין בעולם הדברים המושגים בחושים מדרגה למעלה מדרגת אדם, משום שיש מושג שקיים גם אצל הפילוסופים, קוראים לזה מה? שכל נבדל, או בעברית מלאך. שכל נבדל, זאת אומרת קובץ שכלי, אפילו קובץ הפעלה שפועל, אבל הוא לא פועל דרך שום דבר גופני. זה נקרא אצלהם שכל נבדל מחומר, אבל שהוא קיים בכל זאת כאיזשהו אמת. האמיתות הם כולם דברים שקיימים, אבל הם לא מופיעות דרך חומר מסוים. אוקיי? אז יש דבר כזה, אבל זה לא בעולם המושג במה? בחושים. הוא מודה באופציה של מלאכים, אבל הוא לא מודה באופציה של מלאכים כבני אדם. זה ברור? יופי. ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש לא תשרפר ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב אור פניו יקרן אור שעיניים יכולה לעמוד בו ולא יחלה ולא יחלה שעד שביגיע להחריק ימיו ימות לרצונו כמי שיעלה למתו לישון ביום ידעו ושעה ידועה ונוסף על כולו ידע תענועות מה שהיה ומה שיהיה אין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי מהדרגת בני אדם אמנם כן מדרגה זו היא משנה במציאות אלוהית מלאכית היא ואינה בחוק העניין השכלי שזה הופך אותך להיות אדם לעומת בעלי חיים הנפשי, שזה הופך אותך להיות בעל חיים לעומת מה? הצומח. או הטבעי, שזה הופך אותך להיות צומח לעומת הדומם. יש פה משהו שהוא פועל משום שיש כאן קובץ חדש. אם היינו אומרים קובץ, תוכנת הפעלה, אז יש תוכנת הפעלה טבעית, תוכנת הפעלה נפשית, תוכנת הפעלה שכלית, צומם, בעלי חיים ואדם. ופה יש תוכנת הפעלה מה? אלוקית. כי היא גורמת להופעת העניין האלוקי. ומה מאפיין את הופעת העניין האלוקי? זה שאותם בני אדם שהיו קודם כל מופיינים רק בהנהגה של השכל של עצמם, פתאום מונגים לפי קריטריונים אלוקיים. מה מאפיין את הקריטריונים האלוקיים? שהם לא בני אדם. לא במובן השלילי. שהם לא כפופים למגבלות האנושיות. הם יכולים להתקיים ללא מאכל וללא שינה. נכון? זה מה שכתוב פה, כן? ומתים... כשבא להם או כשהולך להם וכל הדברים האלה נמצאים באיזשהו מצב שבו בעצם אנחנו מקבלים בתוך העולם הזה החומרי שלנו הופעה של מציאות שהיא עדיין בגבולות החומר אבל היא בעצם מאפיינת איכויות נצחיות, איכויות מלאכיות אתם איתי? טוב לא ומה הוא רוצה לטעון? אין אלה כי אם אחדים את ההורי אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו, ופה הוא מתחבר לנושא הזה של המסורת, על ידיו נגלה להמון דבר התחבר אלוהות בהם ולודע להם כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו, או אמרותם בו. נביא זהו אשר הסיר את פני העלות מעל העבר בו, דיו איך הייתה בריאת העולם, וכיצד התחסו אנשים לפני המבול אל אדם, ואיך היה מבול, וכיצד יחסו 70 אומות אל שם חם ויפת בני נוח, איך נפרדו על שונות וכן כישבו בני אדם, וכיצד צרו מלכות ונהיו ערים בשנות העולם, מאדם הראשון עד הנה מאה היו. פה הוא עושה תפירה מאוד מעניינת. פתאום הוא חוזר, הוא אומר, יש דבר כזה, אנחנו אלה, זה משה, זה האיכויות שלו, אבל בעצם גם לנו יש איכויות משהיות כאלה, ומשה הוא שעשה את כל הדברים האלה, כי עכשיו הוא רוצה לעשות משהו עם כל בריאת העולם, כל מה שפה הולך עכשיו לעשות בדיון פה בהמשך, אז הוא תופר פה איזשהו כזה התכנסות פנימה, אבל הוא זרק את הפצצה הזאת, שמה? שאנחנו יש מין חמישי, דומם, צומח, חי, מדבר, ומה? ישראל, עניין אלוקי, והוא לא מתעסק עם זה יותר מדי. עכשיו, רבי יהודה הלוי מאוד מאוד מפורסם בתזה הזו, על קדושת ישראל, ובאמת ככה סתם בתור קוריוז, אני אגיד לכם כי אתם לא שמעתם את זה, אבל שהיה ליבוביץ' תמיד היה טוען שיש קו ישיר מהראשון אצלו בקורח, שאמר כל העדה כולם קדושים, רבי יהודה הלוי, מהר"ל והרב קוק. את כולם הוא לא אהב. זאת אומרת, לא, זה לא... קורח גם אנחנו לא, אבל... כל העדה כולם קדושים! אבל דווקא זה בסדר. הבעיה של קורח הייתה, ומדוע תתנסו? שהוא לא הבין שבתוך הקדושה יש מדרגות. הרב קוק מתייחס את הפסקה מפורסמת בורות על הקורחות האנושית, התפיסה שכולם שווים. כולם לא שווים. יש היררכיה בתוך הדברים האלה, אבל בכל אופן... יש פה איזושהי תפיסה של סגולת ישראל ושבכל זאת אני קצת רוצה להציג את הבעייתיות שבה הבעייתיות שבה היא שמצד אחד זה נורא נחמד להגיד אנחנו, אנחנו, אנחנו ואנחנו אומרים את זה באמת כל פעם שאומרים כל בוקר ברכת התורה מה אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו אנחנו אומרים בכל תפילה בחגים וברגלים מתחילים ב... אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, זאת אומרת, זה לא משהו שרבי יהודה הלוי מפספס פה משהו, כן? אבל צריך לדעת שהרמב״ם למשל לא בדיוק חשב ככה. אצל הרמב״ם, אני אתן לכם, יש לך מורה נבוכים פה? מי שיש לך, רק לך יש? יש לך מורה נבוכים פה אולי? נבדוק. אני אתן לכם דוגמה. רבי יהודה הלוי אומר שבהמשך פסקת צדיביו, בהמשך המאמר שלנו, הוא עוסק בנושא הזה של הסגולה, הוא חוזר לנושא הזה של הסגולה בסוף המאמר הראשון, והוא מסביר שבעצם הסגולה התחילה אצל אדם הראשון, ועברה מאדם הראשון לשת, יש לך? פרק ו' וחלק א'. עכשיו הוא אומר, ואחי אדם מעט 30 שנה ויולד בדמותו כצלמו. הוא אומר, 10 דורות מאדם עד נוח זה אותם אנשים שהצלם הזה, הסגולה הזאת עברה מאחד לשני. זה התחיל אצל אדם והיולד בצלמו כדמותו, אצל מי? אצל שט, כי קין והבל זה סיפור. ומה זה ויולד בדמותו כצלמו? שהוא העביר להם בעצם באופן פסוידוגנטי, הוא מעביר להם את מה? את הסגולה הזאת. מה כתוב פה?
חלק א' פרק
ו'. אני בעד זה, כן. ויולד, לא, איש ואישה, אז אפשר ללכת, איך זה, טוב, זה פה, ככה?
יש פרסומים.
כן, אנחנו בעד. פרק ז'. הוא עוסק, אתם יודעים, החלק הראשון של, אתם לא יודעים, החלק הראשון של מורה נבוכים חלק א' הוא מילון פילוסופי, משום שהרמב״ם עסק הרבה בשאלה הזאת, איך מדברים באותה שפה על בני אדם ועל הקדוש ברוך הוא. הרי זה אי אפשר לדבר. כן, למשל, יש פה מישהו שאוהב מוזיקה, מנגן, יש נגנים, יש אנשים שמציירים פה. כן, אז אומרים, זה מוזיקה יפה, זה ציור יפה, אבל איך משתמשים באותה מילה יפה ויפה על מוזיקה ועל ציור? זה לא מטריד אתכם, אני משאר לעצמי. אבל אתם מבינים שזה עולמות שונים, עולמות תוכן שונים. אתה לא יכול, מוזיקה יפה וציור יפה זה לא, אולי כן, הרמוניה כזה, ויסנישת. אבל לדבר על הקדוש ברוך הוא, לדבר על בני אדם, באותה מילה, משתמשים באותה שפה, האמת שאין לנו רע. אני לא יכול לדבר איתכם שתי שפות. אני לא יכול. אתם, גם אתם לא יכולים. זה אי אפשר. אבל מה שכן אפשר זה לדעת שכשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא אולי זה משמעות אחת, ומדברים על בני אדם זה משמעות אחרת. אוקיי? אז יש מילון, מילון פילוסופי. אז הילד, העניין המובן מזאת המילה ידוע. והוא הלידה, וילד הוא לא בנים. להוליד ילדים. יפה מאוד. ואחר הוא שאלה זאת המילה להמצאת הדברים הטבעיים. אותה מילה ילד, אתם יודעים במילון, אתם השתמשתם פעם במילון, בדרך כלל הישראלים השתמשו במילון אנגלי, תרגישו טוב, כן? וכתוב שמה, אחד משמעות א', שתיים משמעות, נכון? מכירים את זה? אז משמעות ראשית, להוליד ילדים. משמעות משנית, זה להמציא דברים. למשל, כתוב, בטרם ערים, יולדו. מה זה יולדו? בדיוק מי היה בהיריון כן. והוא שאלה גם כן לעניין הצמחת הארץ, מה שתצמיח. כמו שכתוב בהפטרה של תני ציבור, כן, כאשר ראית גשם, והולידה והיא צמיחה, ונתן זר על הזורע ולחם לאוכל. והולידה זה, והוא שאלה עוד לחידושי הזמן, כי כאילו הם עניינים יוולדו, כי לא תדע מה ילד יום. אז מה ש... כן, המון משמעות למילה ללדת. ועוד הושאלה לחידושי המחשבות ומה שיחייבו מן הדעות והסברות, כמו שאמר הרע עמל, זה לא כתוב, אבל וילד שקר. מרוב הוא התוצר הסופי של המאמץ האינטלקטואלי שלו היה מה? שקר. הוא ילד שקר, הוא המציא מחשבות שקר. או כתוב וילדי נוכרים יספיקו. מה זה ילדי נוכרים יספיקו? זה שהם מסתפקים ברעיונות של גויים, זה לא לשבחם. ועל זה העניין, עכשיו תקשיבו טוב, מי שלימד איש עם יד אחד העולה עוד דעת, כאילו הוליד האיש ההוא, באשר הוא בעל הדעת. אם אני עכשיו מלמד אתכם את הרעיון הזה, הרמב״ם הוליד את זה אצלי, כי אני מהרמב״ם לקחתי את הרעיון הזה, ועכשיו אני מסביר לכם את הרעיון, ואני מוליד אותו את מה? אז אני ילדתי אתכם. נכון, כתוב באמת שהרבנים קרויים אבות והתלמידים קרויים בנים. אוקיי? ובזה נקראו תלמידי הנביאים בני הנביאים. כי גם המילה בן זה בן ביולוגי ובן רעיוני. ובזאת השאלה נאמר באדם. עכשיו תקשיבו טוב. ויחי אדם 30 ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו. איך הסביר את זה רבי יהודה לוי? ילד בדמותו כצלמו? שהוא העביר לו את מה? את הסגולה. איך מסביר הרמב״ם ויולד בדמותו כצלמו? שהוא לימד אותו. זה לא קרה בלי שום מאמץ. הוא נולד כשהוא נולד. ויולד בדמותו כצלמו כי הוא לקח אותו ולמד אותו חברותה. או משהו אחר. כן? וכבר קדם לך מה זה צלם ודמות. וכל מי שקדמו לו מן הבנים, במקרה שלנו מדובר רק על קין והבל, כל מי שקדמו לו מן הבנים לא הגיע אליהם הצורה האנושית באמת אשר יצלם אדם בדמותו הנאמר עליה בצלם כי בדמותו. אמנם שכאשר לימדהו והבינהו ונמצא שלם השלמות האנושי, אז על זה כתוב ויולד בדמותו כצלמו. כלומר, לפי רבי יהודה לוי, ויולד בדמותו כצלמו, בן כמה הוא היה? שט? אפס. לפי הרמב״ם, בן כמה הוא היה? X גדול מאפס. לא משנה עכשיו, בסדר? חייב להיות גדול ממשהו. עכשיו תקשיבו טוב. וכבר ידעת, כי כל מי שלא הגיע לו זאת הצורה אשר ביארנו עניינה, כלומר, ההשכלה המשמעותית, הוא אינו איש, אבל בהמה על צורת איש ותבניתו. כלומר, האדם, האדם הזה, הוא לא כזה גליק, גליק זה מציאה, זה דבר פנטסטי, כן? אנחנו לא מתפעלים מהאדם, כי האדם הוא על תנאי, על תנאי שמה? שהוא יממש את מה? צורתו, את הפוטנציאל האנושי שלו. אבל אם הוא לא עושה את זה, הוא בהמה על צורת איש, ותבניתו, ובעצם הוא יותר גרוע. אבל יש לו יוכלת על מיני ההיזק וחידוש הרעות, מה שאין כן לשאר בעלי חיים. הוא אפילו יותר מסוכן. כי כיוון שבכל זאת יש לו משהו בין האוזניים, הוא יותר מסוכן מבעלי חיים. אוקיי? אז אני שכוח. עוד אוסיף לנו. אחרת אני אומר לכם, זה בעל פה, וזה הרבה יותר עסיסי כשזה מבפנים. נכון? אז אתם מבינים שיש פה שיטה אחרת מרבי יהודה הלוי. הרמב״ם לא סבור, גם הרמב״ם אמר אתה בחרתנו מכל העמים, וגם הרמב״ם אמר אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את מה? תורתו. אבל הוא הסביר את כל העניין בצורה אחרת. רבי יהודה הלוי הולך פה על פירוש שמדבר על סגולה, על איזשהו איכויות, על זה שיש פוטנציאל נבואי שקיים רק אצל מי? אצל עם ישראל. והרמב״ם לא הלך את זה. דרך אגב, זה לא כזו סתירה, משום שהרמב״ם לא חשב שכולנו יכולים להיות מלאכיים בצורה שרבי יהודה הלוי דיבר עליה. ההבדלים ביניהם הם די גדולים בנקודה הזו. מכל מקום, מה שאני רוצה להציג כשאלה, ואולי אני גם לא אספיק לעשות את הדברים אחרי זה, נתחיל כבר לתת תשובה. השאלה היא שלפחות לי, אני לא מחייב אתכם, יש לפעמים אי נחת מהעניין הזה. זאת אומרת, אני רוצה להסביר שבאמת, מה באמת אנחנו על ה... יפה מאוד. אבל יש איזה קושי, בכל זאת, בני אדם אגונים, קשה להם לבוא ולהגיד, תשמע, מה, אני, כן, יש לנו פה אנשים נחמדים מאוד, עוזרים לנו הרבה מאוד, פשוט, נכון? עושים לנו, מחליפים לנו את המזגן בבית המדרש. נכון שאנחנו לומדים והם מחליפים, אבל פשוט לכם שאתם והם, אולי כן פשוט לכם, בסדר. אבל אני מרגיש שיש עם זה איזושהי בעיה מוסרית, שעכשיו תגידו שזה בכלל שאני סתם שמאלן ואני לא יודע מה, זה לא מדויק, כן, אני לא בדיוק זה, כן, וטוב, ניגוש לי כזה, יש לי שאלות מהסוג הזה, אבל השאלה, הערעור המוסרי בדבר הזה, אני חושב שכל בן אדם, אתם יודעים מה, מי שזה מטריד אותי, מי שזה לא מטריד אותו. אני מוכן אחר כך לתת תשובות, ויש לי גם כן תשובות טובות אפילו. אבל אני מרגיש שמי שפשוט לא לבוא ולומר, זה נראה לי הרבה פעמים יהירות וגסות וחוסר רגישות. אז איך אנחנו מסבירים את הדבר הזה, את הנקודה הזו, בצורה עמוקה ומשמעותית? כי יש לזה השלכות הלכתיות מסוימות גם כן, נכון ש ש ש, ש, ש אתם יודעים מה הדין של זה אחד המיתוסים של הישיבה פה, כן, על מה הדין ש האם מותר לחלל שבת כדי להציל גוי, נכון? אז לכאורה העמדה שאומרת שאסור, שהיא מופיעה בהחלט בספרי הלכה, מה?
אומרים שכן,
בשביל שרופאים גויים לא... אז כן, אז כל מיני דברים שאנחנו אומרים איבה, פלי דרכי שלום, כל מיני תירוצים, תירוצים טובים, תירוצים טובים, אבל בכל זאת הם יוצרים מצב שאדם כאילו מרגיש, בעצם אני צריך להגיד שמה שלא, אלא מה? אני אומר, ברוך השם שיש לי את הדרכי איבה ודרכי שלום. אז כמובן שיש כאלה שיותר מתחכמים ואומרים, טוב, ולו יצויר שאתה תהיה על אי בודד עם גוי בודד. שיהיה לבד בי אף אחד. אבל כולם יודעים, יש גוי אחד. אף אחד לא ידע מזה. אני תמיד אומר, אף אחד לא ידע, אבל אני ידע. זה לא פשוט העסק. היום דבר כזה, אף אחד לא ידע. אז אנחנו חיים גם בדור שאי אפשר להגיד שאף אחד לא ידע. כל מיני אנשים, אף אחד לא ידע וכולם יודעים. זה לא שערורייה בפני עצמה. אבל... אז יש באמת דעות שכן, זה פשיט עליהם שכך צריך להיות, והם לא מרגישים שום בעיה עם הדבר הזה. ואני רוצה כן להגיד שלכאורה יש בנו משהו מאוד מאוד אוניברסלי, זו תחושה אוניברסלית של שוויון בין בני אדם באשר הם, שהיא מעוררת בעייתיות מסוימת בעניין הזה. במיוחד, תראו לכם שבדור שאתם כבר לא בדור הזה, כן, אתם כבר דור שלישי אולי, אבל אנשים שחיו לא הדור שלי, אני גם נולדתי אחרי השואה, אבל בכל זאת אנשים שחיו עם אנשים שחיו בשואה וסבלו מעמדות גזעניות ברורות, אז יש להם איזשהו אי נחת מהדגשת הצדדים האלה. מצד שני, איך אפשר להתכחש למה שאומר רבי יהודה הלוי?
זה לא בדיוק גזענות, כי גזענות אומרת שזה על בסיס של גזע שאפשר להצטרף אליו בכל כלום שמה תעשה.
אתה צודק שזה לא פול פרוף גזענות, בסדר, אני מסכים איתך, אנחנו לא אפרטהייד כמו, אבל אני
מסכים,
בסדר, אז אפשר, לכן אמרתי, לכן אין לי שום בעיה לבוא ולהגיד, ואנחנו נראה, אני אביא גישות כאלה, אין לי שום בעיה לבוא ולהגיד בחר בנו מכל העמים, הוציא אותנו ממצרים, יש פה עם שקיבל לעצמו תפקיד והקדוש ברוך הוא יעד אותו, לא אני, אבל לא אומר שזה משהו שהוא בי, זה משהו שאני שייך לקבוצה הזו, כן? כמו שאדם יגיד, אני שייך לקבוצה מסוימת וזה מוביל. עכשיו תראו, אני אמרתי לכם בתחילת השנה כשלמדנו את הפילוסוף, אתם זוכרים שדיברנו על הפילוסוף? אמרתי לכם שהוא תומן, אתם זוכרים שבעצם העמדה הבסיסית הגזענית במרכאות מתחילה כבר אצל הפילוסוף, כאשר הוא מבחין במי? בין הפילוסוף לבין מה? לבין קוש. יש איזה פוטנציאל שיש לזה, שאין לזה, ואבוד לו. אתם זכרו לכם? זאת אומרת, הוא קודם כל יוצר מציאות של רצף עם הדברים. דבר שני, אני כן חייב להראות לכם שיש פסקה בתוך ספר הכוזרי שאומרת קצת אחרת, כן? אבל אל תספרו, כי זה יבלבל כמה אנשים שלא אוהבים לדעת על הפסקה הזו. אז אם תפתחו את הספר שלכם במאמר החמישי, זה קשה המאמר הזה, אז לא לומדים אותו כל כך. מה נגיד, מה נציע, איפה נסתכל? שנייה. רגע אחד. טוב, עמוד ריש כף חת, הולך? תראו בריש כף זין למטה, יש שם פס כזה שאומר שמתחיל משהו חדש. רואים? הדעה האמיתית יסודה בהקדמות שלפנינו, יש לכם? למי שיש ספר יש. אוקיי, אז אנחנו עזוב, הקדמה ראשונה, ההודעה בסיבה הראשונה, באלוה. וכולי, אנחנו רוצים להגיע להקדמה הרביעית. אתם איתי? ההודעה כי יש במציאות מדרגות עליונות ותחתונות. כלומר, במציאות יש דרגות שונות של הופעות חיים בתוך המציאות. הנמצא שיש לו הכרה, תפיסה ותחושה, ולמעלה מן הנמצא שאין לו כל אלה. למי שהכרה, תפיסה ותחושה, צומח לו, בסדר? לא ברור פה מה זה, אם הוא כוון, הכוונה לאדם או לבעלי חיים. אבל הקנה פה, הכרה של אדם, זה אדם. כי הוא קרוב יותר לסיבה הראשונה, לדבר הכי בסיסי, שהיא השכל בעצם. ובכל זאת, הפחות שבצמחים מדרגתו למעלה מן החשוב שבמחצבים. והפחותה שבבהמות היא למעלה במדרגה מן העליון שבצמחים. תראו, עכשיו עושה סדר, כן? צומח מעל דומה, מחצבים. בהמות למעלה מצמחים. הפחות שבבני אדם נעלה מן העליונים שבבעלי החיים. עד כאן בסדר. ובדומה לזה, הפחות בבני אדם מקיים מצוות האלוה יתברך מדרגתו למעלה מזו של העליונים במחוסורי מצווה. תשימו לב, הוא מחלק את האנשים לשני סוגים, למקיימי מצוות ולמה? מחוסרי מצוות. הוא לא אומר סגולה. מה יעשה אדם שהוא יהודי והוא לא קיים מצוות?
הוא לא מחוסר מצוות, הוא לא מקיים אותם, אבל יש לו תקציבים.
כן, אבל זה מה שהוא אומר פה. כי המצווה, תשימו לב טוב, המצווה הבאה מת האלוה מקנה לנפשות התנהגות מלאכים ותכונתם. אתם זוכרים שהוא אמר שמה מאפיין את המין החמישי? אתם זוכרים? שמה? שזה משהו אלוקית מלאכית היא, ואינה בחוק העניין זה ובחוק העניין האלוקי. זה מה שכתבת, אני מצטט עכשיו בצורה לא מדויקת את הפסקה שקראנו רק לפני רבע שעה. אז מה הוא אומר? המצווה היא זאת שמקנה את התנהגות המלאכים ומה? ותכונתם. ודבר זה אין להשיגו בשום דרך קניין אחרת. ראיין הדבר, ההתמדה על מעשי המצווה הזאת מביאה אל דרגת הנבואה, שהיא הקרובה של מדרגות אנוש אל המעלה האלוקית. בעל המצוות החוטא ופי טוב ממחוסר המצווה, כי המצווה האלוקית כבר הקנתה לו התנהגות מלאכית. כלומר, פה זה לא בא באופן טבעי, משהו סגולי וכו'. שימו לב, פה הוא אומר שיש דבר מאוד מאוד משמעותי שמבסס את הדבר הזה, וזה מה? המצוות. אז זה לא עמדה חד משמעית סגולתית, כן? זה לא עמדה שגם הרמב״ם אמר, אתם זוכרים? מה זה ילד? לא בגיל אפס, אלא בגיל גדול מאפס. כשמה? שהוא למד אצל אדם הראשון את הדברים. אז פה זה כבר נוסחה קצת יותר רמב"מיסטית, אם תרצו, כן, לא עלינו. עכשיו, זה שאדם אחד כותב בספר אחד שתי רעיונות סותרים, על הכיפק. באמת על הכיפק. רק בן אדם מאוד מאוד פדנט ומנסה לא לסתור את עצמו. אתם מבינים? כי אדם נורמלי סותר את עצמו. זאת אומרת, הוא אומר היום ככה, מחר יגיד אחרת, הוא גם ישנה את דעתו לפעמים. אדם נורמלי. כן? כשאדם, הוא נכנס בלחץ, יגיד, אני לא יכול להשתנות, ולא יכול להתפתח, הוא קצת לא נורמלי. היי, תגידו, לא תגידו, אני אגיד בשמכם, מה כתוב על קהלת, לא דייך שדבריך סותרים דברי תורה עליך, דבריך סותרים מה? זה את זה, ככה הגמרא אומרת, נכון? אז האמת היא שזה הרב קוק עזר לי. כי מה הוא כותב באמת? שמה ביקשו לעשות עם ספר קהלת? מה? ביקשו, לא, כתוב שם, ביקשו מה לעשות? לגנוז. מה זה? מה גונזים? דברים שיש להם ערך, גונזים אותם. דברים שאין להם ערך, שורפים אותם, קוברים אותם. הוא רצה להגיד, הוא מסביר שם שזה בסדר שסותרים. רק שזה מדרגה שלא, לאו כל מוחה סביל דק. כלומר, אנשים פשוטים באמת תופסים שאם אתה סתרת, איך אתה סותר את עצמך, אתה יודע, אנשים פשוטים לא מבינים את המורכבות של האנשים החכמים והמורכבים, שבאמת יש להם התפתחות, והם לא כל הזמן בודקים מה אמרתי שלשום, אמרתי אתמול, ואיך זה מסתדר עם כל מה שאמרתי עד היום. זה לא מסתדר, ואני יודע שבקונטקסט הזה אמרתי X, ואני אומר לכם, האמת זה ככה וככה, הדבר הכי חשוב זה ככה וככה, ומחרתיים הדבר הכי חשוב יהיה מה? משהו אחר לגמרי. מה השתנה? עברו יומיים. שזה המון זמן. גם כשנכנס ספר אחד, אתה צריך להבין את הקונטקסט. אתה צריך רש"י הרי לא יתאמץ בכלל ליישב סוגיות, כי הוא, זה סוגיה וזה סוגיה. אנחנו רואים שזה גישות שונות בעניין הזה. נסביר פעם תוספות אחרת. אבל ברמה העקרונית, יש פה ערוצים שונים בתוך הספר הזה עצמו. אני מסכים שהקול הדומיננטי יותר, לפחות בכל המאמר הראשון, זה הקול שמופיע עכשיו בתחילת הספר. אני לא אצליח היום לתת תשובה, אני רק ארמוז על, על, על תשובה אחת. והיא פשוטה, קלה, וגם לדעתי אמיתית מאוד. תראו, רוב הבעייתיות הרגשית שדיברתי עליה, זה כשאני עומד אחד מול אחד. כשאני עומד בני מול ג'ורג' או מול אחמד, או מול לא יודע מי, להגיד לא אני יותר ממך, אני יותר ממך, זה קשה, זה לא נעים, זה מביך. אין לי שום בעיה להגיד העם שלי יותר מהעם שלכם. זה מובן ההבדל? לבוא ולהגיד העם היהודי הוא אחרת, הוא שונה, הוא לא נורמלי, לא במובן השלילי, הוא יש לו היסטוריה אחרת לגמרי, הוא עם שונה לחלוטין. כשאני לא מייצג את עצמי ואני אומר העם הזה הוא משהו אחר, אין אף אומה שתשווה לו. בזה אני ממש אין לי שום בעיה להגן על התזה הזו באופן חד ושמעי. אני רוצה לעשות הבחנה בין מישהו שאומר משהו על עצמו ברמה האישית, ברמה האישית בני, בתור בני בסדר, יש בו דברים מיוחדים, אבל יש גם אנשים אחרים שהם מיוחדים ברמה האישית. אבל אם אני מוכן להגיד תראה, בני ברמה האישית בסדר, אבל אני יהודי, בתור יהודי, בתור בן לעם ישראל, אז בעל כורחי שלא בטובתי, כן בטובתי, בשמחתי, באושרי, בעל כוחי בטובתי, כן, צריך להגיד את זה ככה. אז אני שייך לעם אחר, שיוצר מציאות חיים אחרת בתוך החיים שלי, בתוך החיים שלי זורמים, חיים ארוכים. אני המשך של אברהם אבינו, ואני מגיע עוד להרבה מאוד דורות קדימה, בעזרת השם. אז אני רוצה לעשות הבחנה, האי נחת נובעת כשאתה הופך להיות אני מולו, מול אדם אחר ברמה האישית. ברמה האישית אני לא חושב שיש הרבה הצדקה לאמירה שאני אני באופן אישי יותר ממנו. אני באופן אישי יותר ממנו כי אני עלה בעץ שהוא אחר מהעצים האחרים. העצים האחרים פורחים, שלכת, גאנדיקט, נגמר. עולים, יורדים. העץ שלנו, אני עלה בעץ שזה כבר הפריחה השלישית שלו. עצים אחרים לא פורחים כך. אז תגידו שגם אצלי ברמה האישית אולי גם קורה משהו, יכול להיות, יכול להיות. אבל נקודת המוצא היא מה? לא הגאווה האישית, אלא הגאווה הלאומית. זה ברור? וכשלא עושים את האימות ברמה האישית, אלא עושים את האימות ברמה הלאומית, פה העסק נראה אחרת לגמרי. כן.
בסופו של דבר, רוב האימותים אפילו הם כן אישית. הרי המנקה שעובד פה הוא לא יכול
להצטרף. נכון, ולכן באמת אני לא מתנשא עליו אף פעם.
לא, לא מתנשא, אבל הוא לא יכול להיכנס.
כן, הוא גם לא רוצה להיכנס לתפילה שלך. הוא רוצה שתכבד אותו, הוא רוצה שתתייחס אליו בכבוד, שתעריך אותו, שתיתן לו, תגיד לו שלום, שתשוחח איתו, שתאיר לו פנים. אנשים לא מצפים ממך שתהיה בן אדם. ואני מכיר כל מיני יהודים שמתקשים להיות בני אדם.
יהודים.
נכון, זהו, זה בלתי נסבל.
אבל גרמנים גם בעצם אמרו שאנחנו גזע נבחר, הם אומרים, אני בתור בן אדם יותר
טוב. אבל הם הרגו אותנו כפרטים יפה מאוד, עם סטטיסטיקות ברורות. טוב, רבותיי, נתראה. אני לא בטוח שבשבוע הבא, אבל רוב הסיכויים שכן. לא בגלל שבשבוע.